שלום, אנחנו התחלנו את פרק ה', ובואו נקרא אותו ביחד. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך, הפנימית נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו, ותקרא אסתר ותיגע בראש השרבית. אנחנו קוראים את הפסוקים ואומרים, טוב, די פשוט. המלך, המלכה, והוא, כן, מושיט את ידו, והיא מוצאת חן בעיניו. וקצת אנחנו שואלים, אסתר, לא הגזמת כשאת כל כך דאגת מהכניסה הזאת? אני מזכיר, כן, היא מתארת לפני כן כל עבדי המלך. ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא ייקרא, אחת דתו להמית. זאת אומרת, מי שנכנס, שלום, אחת דתו להמית, לבד אשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. אם תהיה חנינה, זו חנינה, אבל זה המצב. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ומצבי קשה, זה בנקודת מוצא. ואני מזכיר לכולנו איך היא אומרת, צומו עליי שלושת ימים לילה ויום. מישהו צם פה פעם יותר מיממה? גם יממה זה שלושת ימים לילה ויום. מה אתה אומר? רציני, מה? אני שואל, וזה עבר די בקלות. בעצם מה, לא הגזם קצת בפחד? כן, איך היא אומרת? כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי. כאילו, זה עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. ואני ונערותיי אצום, גם היא נכנסת חצי מתה, לא? כי היא נכנסת אחרי שלושה ימים שלא אכלה, או תוך כדי שלושה נצום. ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. מה זה? אז אני רוצה שנחזור ונקרא את הפסוקים, ונראה שזה לא מובן מאליו מה שקורה כאן. בואו נראה. אם כן, ויהי ביום השלישי, אמרנו שלושת ימים לקראת הכניסה שלה. דיברנו כבר על ותלבש אסתר לא בגדי מלכות, אלא מלכות. ופה נקשיב למילים. הרי היא לובשת ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית. מה חסר להגיד? ותבוא אל חצר, נכון? מה זה ותעמוד? מה לא כתוב? מה?
עצירה.
עצירה. עמידה זה עצירה. זאת אומרת, ותעמוד, מתארים את העצירה, וכמו, הרי ברור שהייתה גם התקדמות וגם עצירה. אז אתה שותק מלתאר את ההתקדמות ואתה מתאר את העצירה, ובעצם המקרא מתאר את הרגישות הגדולה שהייתה לה לדעת את מקומה. אני לא מתפרצת. אמנם באתי עד כה, וזה לא פשוט ולא מובן מאליו, אנחנו רואים עד כמה, אבל בכל אופן אני נעצרת ואת העצירה המקרא מתאר, וכמו אומר, הייתה שם עצירה משמעותית. היא עומדת בלב העניין. אז אם כן, היא עומדת בחצר בית המלך הפנימית. שימו לב, חצר בית המלך הפנימית, אנחנו מדברים על חצר חיצונה ועל חצר פנימית, והיא נמצאת בפנים בעצם, נוכח בית המלך. אז אם כן, היא מתייצבת, כמו שאמרנו, קרוב, אבל נעצרת. והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, נוכח בית הבית. היא נוכח בית המלך, והוא נוכח פתח הבית. במקום שהיא נמצאת. ובמילים אחרות, איזה חרך שדרכו המלך רואה אותה, והיא רואה אותו, והיא נעצרה שם. זהו, מחכה. כן. ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. אגב, שש פעמים מופיע ביטוי מלך בפסוק הזה. זה הרבה. נכון? השורש מלכות, מלך מלכות, בצורות שונות, מופיע פעם ביחס אליה, פעם ביחס
לבית המלך, נוכח, כן, בחצר בית המלך, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. וואו, איזה הצפה. בעצם, כן, לא, בבית המלכות זה אותו מקום, רק מתארים אותו עכשיו בהיבט לא המלך במובן הפרסונלי, אלא בית המלכות. המלך יושב על כיסא מלכותו, באמת זה מעניין. לא בבית המלך נוכח פתח הבית, לא בבית המלך אלא בבית המלכות. מה ההבדל בין מלך למלכות? מלך זה איש, ובבית המלכות זה משהו רחב יותר. מתאר פה משהו שהוא קשור לממלכה. אז בואו רגע, אתה מעיר הערה יפה, ובואו ננסה להבין מה בעצם יש כאן. אז אני קורא עוד פעם את הפסוק, בואו נקרא אותו ביחד. והיא ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, חז"ל אומרים, ותלבש אסתר מלכות רוח הקודש, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, פה מדובר עליו, על החצר שלו, נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות. אני חושב שבאמת התיאור של בית המלכות מייצר עמדה בתודעה שלו רחבה יותר מאשר העמדה הפרסונלית. זאת אומרת, אתה שואל איפה הוא נמצא? אז אפשר להגיד, הוא יושב על כיסא מלכותו בבית המלך, ואז הוא יושב בבית של עצמו. כשאני אומר הוא יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, מה בעצם עשיתי? פתחתי את הנפש שלו, נכון? לאיזשהו מקום רחב יותר. שאלה מעניינת. האם הישיבה הזאת שלו קדמה להגעה, או שבעקבות ההגעה שלה, בעקבות ההתייצבות שלה, אז הוא יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות, אבל אילו היא לא הייתה מגיעה בצורה הזאת עם ה... כן? אז זה לא היה כתוב. טוב, מסתבר שזה קודם, כי הקיראות מופיע רק בפסוק הבא, ואז יש פה איזו פתיחה כבר בעמדה שלו עוד לפני שהיא מגיעה. או לא יודע, זה לא מדויק לפני שהיא מגיעה. לפני שהיא מגיעה אני לא יודע. אחרי שהיא מגיעה אבל לפני שהוא רואה. אז יש אופציה אחת, שמה? איך אומרת הגמרא? אי הוא לא חזי, מזלק החזי. זאת אומרת שיש מצב, יש מקום שאדם לא רואה באופן מוחשי, אבל משהו בהתרחשות הפנימית שלו כבר מזמנת אותו לאיזה מקום. אז אני משאיר את זה פתוח. אם כן, טוב, אז ראינו את התנועה שלה, עכשיו תראו איך... מה עובר עליו. והיא קירות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר. נשא חן בעיניו. אני שואל, מה חסר בניסוח הבא? והיא קירות המלך את אסתר, או נגיד אפילו את אסתר המלכה, תכף. נשא חן בעיניו. מה זה עומדת בחצר? אני יודע שהיא עומדת בחצר.
זה מה
שנשא חן בעיניו. יפה. אז מה מצא חן בעיניו לפי זה? זאת אומרת, יש פה הרבה. והיא קירות המלך את אסתר, אפשר להגיד אסתר, לא, את אסתר, עם הנועזות שבה, עם הכניסה שבה, עם מה שהיא משדרת, זה מקום אחד. אסתר המלכה שלבשה מלכות, שלבשה משהו בעולם הרוח גם במלכות שלה, אז אם כן, את אסתר המלכה עומדת, רואה אותה עומדת, אבל היא עומדת לא רחוק, היא עומדת בחצר, טוב. היא עומדת קרוב, ויש פה את התנועה הכפולה, אז אתה עומדת, זה מתייצבת, והיא בכל אופן נמצאת פה בחצר. טוב, אז כל זה נמצא, את זה הוא רואה, ואז נשאה אכן בעיניו. ויושת המלך לאסתר את שרבית הזהב אשר בידו. אם כן, עכשיו עוד נקודה, גם המילה ויהי, מה היה חסר אילו היה כתוב, קיראות המלך את אסתר המלכה וכו'. עכשיו, אנחנו באופן כללי קוראים מבחוץ, ולא שמים לב, אבל המילה ויהי, מה זה ויהי? ויהי זו מילה תאונה, הוויה. הוויה זה התרחשות ב... לא בפרט מסוים. איזה הזמנה להתרחשות במרחב. משהו שמתהווה. ויהי קראות. אז כל התיאור הזה הוא בעצם אפשר היה, אפשר היה, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, והמלך ישב על כיסא מלכותו נוכח פתח הבית, ויהי כראותו את אסתר. טוב, זה אמרנו. אפילו לא צריך ויהי כראותו, אפשר ויושת או כראות, אפשר לקצר בצורות שונות. אבל הויהי הזה פה הוא הוויה, והיא לוקחת אותו לאיזה מקום, או מתרחש משהו בתוך העולם שלו, ואז הוא מושיט ויושת המלך להסתר את שרבית הזהב אשר בידו. אגב, ויושת המלך להסתר את שרבית הזהב, לא ברור שהיא בידו? מה, אשר ברגלו? מה זה אשר בידו? מה? שהיא בצד? אבל אם הוא מושיט אותה, אז ברור שהוא מושיט אותה ביד. נכון? אין אפשרות אחרת. אם אתה מושיט משהו, ויושת, אם אני אתן לכל אחד פה לצייר מה היה, או לכתוב איזה תסריט קטן עם איזה צילום, או להציג, ויושת המלך להסתר את שרבית הזהב. ברור לגמרי. מה מוסיף אשר בידו? ברור שזה בידו. מה? אתה אומר, אשר בידו, אשר הייתה בידו. כן, ואז מה זה מוסיף? מה? זאת אומרת, זה הפער בין אם הוא לקח אותה, מעניין. אני חשבתי משהו אחר שאולי לא עומד בסתירה, אבל שם מיקוד מעט אחר. אני אגיד מה חשבתי, אשר בידו מייצר איזושהי, זאת אומרת, אפשר להושיט בהושטה מושגית כאילו. טוב, הוא נאתר וזה כמו איזשהו ביטוי. כשאתה אומר אשר בידו, אתה כמו מצלם את היד. ולצלם את היד, זה הופך להיות הוא מושיט והיא הולכת ונוגעת, ויש משהו מוחשי בתוך התנועה הזאת. זאת אומרת, הוא מושיט את היד, והיא ותיגע בראש השרבית, וקורה משהו של קרבה בין המלך למלכה. אבל ויושת המלך להסתר את שרבית הזהב, אתה צודק. אני, אם היה כתוב בידו, זה כמו שאני אמרתי. אבל כיוון שכתוב אשר בידו, זה כמו שאתה אמרת. זה לא לגמרי שומט את המוחשיות, אבל זה לא הנקודה. יש פה נקודה נוספת, שבעצם ויושת את השרבית אשר הייתה ביד שלו קודם לכן, כמו מוכנה בעצם לדבר הזה. מה?
כאילו הוא ייצוגי כל הזמן. יש פה איזה... זה מחייב. זאת אומרת, זה לא פשוט שנראה מחזיק משהו כל היום. זאת אומרת, זה משהו על הלוחה. זאת אומרת, אנחנו רואים שאלה חשבור של המנושא שהמלוחה הוא מלוחה לדעת.
כאילו,
השרביט
זה הסמל של המלוחה.
אתם אומרים, אתם קושרים את זה קצת בבית המלכות. רגע, אבל זה אומר, תראו, לבד אשר יושיט לו, באמת זה, לבד אשר, היא אמרה את זה כבר. אנחנו את השרבית הזאת מכירים, כל איש, כל עבדי המלך וכו', לבד מאשר יושיט לו המלך את שרבית הזהב וחיה. עכשיו, באמת, אנחנו שואלים את עצמנו, שרבית הזהב הזה, לפי התיאור הזה הוא נמצא מוכן שם מששת ימי בראשית. הוא מחזיק אותו כל הזמן. זה קצת מאובן המצב הזה, לא? עכשיו, פה לא כתוב שהיא בידו כל הזמן, אבל עכשיו אנחנו רואים אשר בידו, שהמלך כמעט הייתי אומר את הדבר הבא. כן, כן, אני חושב שזה מתקשר לעובדה הבאה. תראו, אנחנו כבר שאלנו, המלך מסתגר בעצם. גם המלכה מסתכנת בחייה. לא רק מסתכנת, הוא יהרוג אותה, אלא אם כן הוא יחנון, אבל תורה אחת תהיה לכם, לגר, לאזרח הארץ ולאשת המלך, למלכה, בכבודה ובעצמה. ואנחנו שואלים, מה זה הדבר הזה? מה קרה למלך? ואנחנו כבר דיברנו מה קרה למלך, נכון? המלך, אם מה שעבר על אסתר, עובר גם תהליך מקביל על המלך, והמלך בעצם מתרחק מן הממלכה. מלך כזה שכולם יודעים שמי שהתקרב אליו מת, אתה שואל, וואו, מה זה? מה קרה למלך? הוא השתגע? עכשיו, אנחנו רואים שהוא יושב לבד בחדר, עם הכתר, הוא מחזיק את השרביט ביד כל הזמן. אני מלך, אני מלך. נכון? השרביט הזה, איזה סמל מלכות שהוא נמצא ביד שם. אתה שואל, למה הוא נמצא ביד? מאותה סיבה שהמלך מסתגר. ומאותה סיבה שסכנת נפשות להסתגר, להתקרב אליו, כי הוא מאוים. האיום הזה מוביל אותו עוד יותר לאחוז בסימני המלכות חזק ולאמץ אותם ולמלוך ולהרגיש שהוא מולך דרך ה... נכון? שומעים את ה... אני חושב ש... אז זה בעצם דבר והיפוכו. אתה אומר, אז אנחנו פה נעים בין שני כתבים. האם זה סימן של הסתגרות, או האם זה משהו שבעצם מוכן להושיט אותו? נכון? מעניין. איך אנחנו מכירים? נכון, לא, אבל...
כן היה מצב קשה.
נכון,
בדיוק לכן הוא הרים את השרביט, השרביט בידו, זאת אומרת, זה לא השרביט בידו, תמיד.
לא, אבל...
עכשיו הוא הרים את השרביט
בתור... לא, אבל השאלה היא כזאת, לפני שהיא הגיעה, איפה הייתה השרביט? מונחת. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו, ויוש את המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. ואתה בעצם, עכשיו אני שואל אותך, רגע, ומתי, זאת אומרת, אתה אומר, פה כבר היא בידו. אז אתה רוצה לומר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, וכשהיא לובשת מלכות, הוא כבר לוקח את השרביט. זה לא כתוב שם. שם כתוב שהוא יושב בבית המלכות, צעד ראשון לקהל, וצעד נוסף לקהל סמוי שעוד רגע יתגלה, זה כשמתברר שהוא כבר, לפני שהיא הגיעה, הוא כבר מחזיק את שרביט הזהב. טוב, יותר מוצא חן בעיניי הגרסה האחרונה. אילולא היה כתוב בבית המלכות, לא הייתי הולך לשם. נכון? אתה מסכים? כאילו, כבר הייתה לנו תנועה, זה מצטרף לאיזו תנועה של פתיחה, שאולי באמת, אם זה נכון, היא מייצרת משהו מאוד מעניין. זאת אומרת שעצם ההכנות והכניסה שלה כבר מחוללים משהו בעולם שלו לפני שזה קורה בפועל. זה לא רחוק, גם במציאות שלנו. אנחנו יודעים הרבה פעמים אדם, מישהו בצד השני נמצא באיזה עמדה ומשדר וקורה משהו, בטח בין אנשים שיש קרבה ביניהם. זה לא רחוק. טוב. אז בואו נמשיך. ויאמר לה המלך. מה? אתה אומר, מה זה הדבר הזה? שרבית הזהב. לא ראית בפורים שמתחפשים ילדים, תמיד יש שרבית זהב? לחשברוש, זה סימן. אבל מה אתה שואל?
למה
הזהב ולא מה? מה אתה רוצה שיהיה נחושת?
לא, למה מציינים?
תראו, השרביט הזה, שרביט הזהב, אני אומר את זה בלי לבדוק. כשמשה, כן, כשהקדוש ברוך הוא מדבר, מה זה בידך? מטה. מה זה המטה הזה? הוא הופך להיות מטה, הוא מטה הרועים אולי, זה הופך להיות המטה שאיתו הוא מכה במצרים, ובמידה רבה הוא מנהיג איתו את העם, הוא מכה את הים ועוד תפקידים שיש למטה הזה. גם מורה שעומד בכיתה עם מקל כזה, יש לו איזה סוג של מנהיגות, מצביע ושולט, יש איזה משהו שמייצר שליטה והובלה, ואם הוא מלך והוא חשוב, אז זה הופך להיות מזהב. וזה מצוין, מה קשה לך?
שרביט זה לא אחר, שרביט קצת. זה יכול להיות גם
המתה כזה. כן, מתה, נכון. רק מה מבדיל בין מתה לבין שרביט? שזה של מלך וזה של כל אדם אולי. נכון? שרביט זה... שרביטו של מלך, יש ביטוי כזה. האישה, נגיד, אבישג השונמית בחזל שרביטו של מלך. יש מושג כזה, אני חושב ש... טוב, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ומה בקשתך עד חצי המלכות והן לה תלה? קודם כל, מה לך? המילה מה לך? מה לך נרדם? כשאומרים מה לך, זה לא מה איתך. מה ההבדל בין מה איתך ומה לך? את זה תמיד מבחוץ. הוא הולך איתו. הוא פה והוא פה, כל אחד במקומו. אל, לא, זה קיצור של גם לך, זה איזה מין משהו ש, עם נגישות שיש בה מימד של מפגש תמיד. מה לך נרדם? זו שאלה פנימית נוקבת. מה לך? או, ראיתי בדיוק פסוק נוסף, כן, כשאנשי שבט דן, חמשת האנשים שהולכים צפונה בפרק י"ח בספר שופטים, י"ז או י"ח, כשהם הולכים צפונה, י"ח, והם רואים בדרך את הנער, הנער הלוי, ואז הם שואלים אותו שלוש שאלות, ובא, מה לך פה? ושם ראינו היום בדיוק, אתמול. הראינו עד כמה זו בעצם הזמנה פנימית. המילה לך, נכון? כשגם בינינו, אם מישהו יש שם, מה לך? זה מקום. אז אם כן, מה לך? זו פנייה פנימית, אישית. מעניין. ומה בקשתך? זאת אומרת, מה לך? זה באופן כולל. ומה בקשתך? זה כבר כמו... את רוצה משהו, אז בבקשה תגידי לי מה את מבקשת, עד חצי המלכות והינתן לך. אני רוצה לומר שהמילים האלה, עד חצי המלכות, זה מהפכה. מה זה חצי מלכות? אתם יודעים שכשבן אדם יש לו מניות באיזה מקום, והוא רוצה שותף, מה הוא עושה? כמה אחוזים הוא נותן לו, אם הוא מכבד אותו מאוד מאוד מאוד? 49. למה הוא נותן לו 49? כי הוא רוצה להיות בעדיפות. כשהוא שם, רוצה לבנות עמותה בוועד מנהל, מה הוא שם? אחד יותר אצלו, כדי שהוא יהיה בשליטה אחרת, מופקע משליטתו. נכון? בכל תחום שאתה נכנס לשותפות. עכשיו, מי לנו כמו המלך שיושב מסוגר בביתו ולא סומך על שום דבר שזה, אז מפחד מהכל, אחרי מה שחווה מביקטן ותרש דרך המן, ובעצם עם אסתר בתקופה האחרונה. אז הוא מסוגר בביתו. והנה, וואו, חצי מלכות, זה אומר מה? חצי לה, חצי לי. זה אומר מה? שוויון. מה? איך אמרת?
שוויון בנטל.
שוויון בנטל, כן, נכון. שוויון בנטל. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של שוויוניות, ויש פה סוג של שותפות. אבל שותפות ממקום... שוויוני, ואתה אומר, וואו, מה זה הדבר הזה? לא מוכר לגמרי, זה... אני מזכיר לכולם, גם בשעות היפות והטובות ביותר שלו, כשדמו עלה לראשו, כשהוא שמח והנחה עשה למדינות, ונכון, כל התיאור הזה, אבל למחרת מה קורה? ויקבץ בתולות שנית, שיהיה ברור, אני לא יודע מה יהיה מחר, ואני צריך להעמיד אותה במקום בכוח. אין אמון, אין משהו בלב שמחייב אותך. אין, אני לא חייב, אני בכוח. אני, את נשלטת. והנה פה, נכון? כשאני קורא פסוק כזה, אני אומר, וואו, משהו מאוד מאוד משמעותי מתרחש במקום הזה. טוב, אז אנחנו כבר נשאל, כבוד המלך, מה קרה? מה השתנה? מה אתם אומרים? כנראה שכל מה שעובר על אסתר כבר מקרין, או התנועה הזאת שלה. אני מזכיר לכולנו, מה אוהב המלך יותר מכל? איזה אישה הוא אוהב? איזה אישה הוא מחכה? שמה? שמה?
שעומדת בחוץ,
שהיא עומדת על הגבול, לא בחוץ. שעומדת על הגבול. קודם כל שתפתיע אותו, כמו ושתי, שהיא יוזמת. אבל לא יותר מדי, ולא תתפרץ, ולא. הוא מחכה בדיוק למידה הזאת. אני מזכיר שהמלך הזה אוהב חירות מאוד. והשתייה כדת אין אונס, כי כן יסעד המלך. לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים, בית המלך. הוא רצה את זה. אבל מה אפשר לעשות שהיא הגזימה והוא נכווה ולכן הוא הלך אחורה. כשאנחנו שאלנו מה מצחן באסתר, אז ראינו מצחן באסתר העובדה שהיא לא כמו כולם שמנסות למצוא חן בעיני המלך. כל אשר תבקש היא נתנה לא ביקשה דבר, ומהמקום הזה שלא ביקשה דבר והיא מסוד, ואני אסתר בת אביחיל דוד מרדכי נכנסת אליך. וואו. המקום הלא כבוש הזה. כולם כבושים, כל הממלכה כבושה, אבל יש מישהו אחד שלא כבוש. זה המקום. והנה היא חוזרת למקום הזה. היא חוזרת אליו עם כל הרגישות. ועם המלכות. ובעצם...
מה?
מה
לא כבוש בהופעה חדשה שלה?
תראה, עצם העובדה שהיא מעיזה, קודם כל פה מדברים... אפשר להגיד ככה, קודם כל היא עברה משהו, שלושה ימים צמה יחד איתה, עבר משהו ואני לוקח את זה כאיזשהו רקע, לא במובן הקונקרטי והמוחשי, זה דבר אחד. דבר שני, ציפייה של שלושה ימים, והיא ביום השלישי, נכון? ממש כמו מתן תורה, אפשר להמשיך את הפסוק הזה ביום השלישי, מה? נכון, איך הפסוק שם? מה זה? קולות וברקים. אפשר להמשיך את זה עם קולות וברקים, את הפסוק הזה. טוב, זה הולך למקום אחר. ותלבש אסתר מלכות, זה מקום, זה נוכחות. ואז הכניסה והעמידה. כל אלה הם מקומות לא כבושים. והתעוזה, הייתי אומר, מעבר להכל, התעוזה שלה, ואחרי זה היא נעמדת. היא נעמדת שם, אין שום ניסיון ללכת אפילו צעד אחד קדימה. כל אלה באמת לוקחים אותו לאיזשהו מקום פלאי, מעבר למה שהיינו מצפים. חצי המלכות זה הפתעה. ותאמר אסתר, עכשיו תראו דבר יפה. בפרק הזה, מרגע שהיא התחילה את דרכה, לובשת מלכות, וחירות המלכת אסתר המלכה, ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה? ותאמר אסתר. אני שואל, איפה המלכה? מכאן ואילך, היא כבר אסתר, היא כבר לא מלכה. בפסוקים האלה, בכל שרשרת האירועים בשלבים הקרובים. אני שואל, מה קרה? אז על פניו, כשיש לי את השם הפרטי, זה אומר שמי נוכח פה? היא באישיותה. כשיש את המלכה, אגב, אצלה אף פעם, טוב, יש, ותתחלחל המלכה כנוכחות חד פעמית שלה, כמלכה ולא כאסתר. אגב, לעולם היא לא תופיע בשם המלכה אסתר. למה? כי קודם כל אסתר. פעם אחת היא הייתה מלכה, אבל אין פה המלכה אסתר. אין דבר כזה. כשהיא אסתר, אז היא... כשהיא גם אסתר, אז היא קודם כל אסתר. היא יכולה להיות רק אסתר. ומה שזה בעצם אומר, שפה יש פה איזו הובלה אישית. זה הסיפור כרגע לא המלכות, זה המימד הבין אישי בינה לבין המלך, עכשיו אני אסתר. הייתי אומר, איזה סוג של... עוד מעט נראה גם באיזה כלים היא משתמשת. כלים נשיים, הייתי אומר, כלים של חיבה, של קרבה, של לנווט בצורה חכמה מול המלך את התהליך, ופה היא נקראת אסתר, כבר לא אסתר המלכה.
כדי להגיע לזה, הייתה
צריכה להיות
אסתר
המלכה. מה?
כדי להגיע לזה, הייתה צריכה להיות אסתר המלכה.
נכון, נכון, יפה מאוד. אתה אומר, התשתית הייתה אסתר המלכה, מרגע שבלי מלכה לא יכלה להיכנס, זה בית המלכות, בלי... יפה. עכשיו, הערה מאוד יפה, אני מאוד מודה על מה שאתה אומר, כי בפסוק הראשון כולו מלכות. זאת אומרת, ובעצם המלכות נתנה פלטפורמה. הוא יושב בית המלכות, אז היא באה עם המלכות. יפה, זאת אומרת, הוא מלך והיא מלכה. עכשיו, היא לא רוצה אותו מלך, היא רוצה להשפיע על הלב שלו, היא רוצה לקחת אותו ברמה אישית לאיזה מקום, אז היא לא מלכה והוא לא מלך. או הוא מלך תמיד, הוא לא יכול לברוח משם. אבל היא מלכה. אם כי... מה?
שמה? זה
לא מה
שמודכה
התכוון לזה. הוא מיודע אם להשתגעות למלכות. יפה. מעניין. אם הגעת למלכות, ואם המלכות הזאת הלכי קדימה. כן, זה ברור שהתשתית שלה... קשורה, הבסיס פה מתחיל מהמקום הרחב, ואחרי זה יש לה רשות למקום האישי. אבל האישי לבד, כשאין תשתית מחייב, תשתית מערכתית, כאילו, אז אולי זה קשה יותר.
היא קיבלה מלאה באיזה שפקה, כאילו,
מה?
היא קיבלה כאילו במקרה מלאה, לפני שהיא הופכת את הסדר, לפני שהיא חוזרת במקרה האישי, קבלת את הקרה מלאה באיזה שפקה, וזה שפקה חצי על הרחות, חצי על הממלכה בעצם.
נכון. נכון, יפה מאוד. עד חצי המלכות, הערה יפה, עד חצי המלכות, יפה. זאת אומרת, עכשיו בוא נחדד, הערה נהדרת, אמרת. זאת אומרת, אחרי הכל, תראו לעצמכם שהיא נכנסת במימד האישי, ומאוד מוצאת חן בעיני המלך, והמלך מחייך, ומה? יש פה גזרה, יש פה סיפור של ממלכה. המילים עד חצי המלכות בעצם מחייבות אותו, הן מעמידות אותו במגרש של הממלכה ומחייבות אותו מחר לשלם מחירים פוליטיים מאוד חזקים. הוא הוציא אגרות ראשונות שכתוב בהם להשמיד, להרוג ולאבד, ועכשיו היא עומדת להזיז את כל הסיפור ולטלטל את הממלכה. אי אפשר לטלטל את הממלכה על תשתית של, טוב, היא מחייכת אליו, עכשיו אני נחמדה, ועכשיו זה לא עובד ככה. זאת אומרת, זה יכול לעבוד ככה, אבל זה לא נכון, זה לא הבסיס. ובעצם, כיוון שהבקשה ממלכתית, אז אי אפשר לא להתחיל אותה, אלא על בסיס ממלכתי. אבל אי אפשר להישאר במקום הממלכתי הזה, כי צריך גם לפלח אל תוך ליבו של המלך, וזה מה שהיא עושה עכשיו. טוב, יפה. זה לא הנושא. הוא ידע או לא ידע, הוא לא התעניין בשאלה הזאת. היא הייתה יפה, וזה מספיק. לא כתוב בשום מקום שהוא מתעניין בשאלה הזאת. כתוב, יקבצו את כל נערה בתולה, טובת מראה, וזה מה שהיה. לא רואים שהוא מתעניין בשאלות האלה כל כך. לפחות לא בינתיים, עוד מעט תראו שדברים השתנו. דברים עומדים להשתנות. מה?
הפסוקים האלה בכלל לא מתואר שמה שגרם לו, מה שנסחם אליו ליופי שלו. פה רק מלכות והאישיות שלו.
נכון. נשיאת חן לא בגלל יופי. יפה מאוד. יפה מאוד. בגלל התלבש מלכות, ההתנהגות. זאת אומרת, יש פה תשתית חדשה. הערה יפה. זאת אומרת, קורה פה משהו שהתשתית שלו היא אולי אחרת. בואו נסתכל רגע על הפסוקים שהיא מוצאת חן בעיניו. שמה, מה כתוב? אתה בעצם מחזיר אותנו. אז בואו נראה רגע אחד. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. ובהגיע תור אסתר, אין פה יופי גם. תמיד זה מעניין. ותישא חסד בעיני האחרים, ותיתן הרע בעיניו, בהגי חסד, חן בעיני רואה, המלך גם וגם, חן וחסד לפניו.
הבתולות.
מה?
הבתולות.
כן, נכון. שם אתה אומר זה בתולות, ופה היא כבר לא בתולה. אבל גם נשיאת, תראו, אחרי הכל, הנשיאת חן הזאת, דיברנו על זה, מה זה נשיאת חן? מה הכוונה היא נושאת חן? מה זה מה הכוונה נושאת חן? לא דיברנו על זה? מה זה מוצאת חן? נושאת חן ומוצאת חן באותה משפחה. נושאת חן, הכוונה, אני נושא את העת הזה, למעלה. הקדוש ברוך הוא נושא עוון ופשע. מה הכוונה? אדם, יש ככה איזה סק, מסע גדול של חטאים עליו. והוא נופל, הוא כבד, הוא לא מצליח להתנהל בחייו, כי זה מכביד, החטא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נושא את החטא, מה הכוונה? כמו... מה? לוקח את זה אליו, נושא את זה למעלה, מגביע את זה למעלה. עכשיו, טוב, שם זה כדי להסיר את זה מעליו, אבל כאילו מעלה את זה למעלה. אבל לשאת, נשיא, הביטוי הזה הוא להגביע. אז יש חן בעולם, והיא נושאת אותו. היא מרימה אותו, לוקחת אותו לאיזה מקום גבוה, ואת אומר, וואו, איזה יופי. כי יש פה איזו התרחשות, זה משהו מופשט, זה מעניין. אז אני חוזר ושואל, האם עדיין אתם רואים את איזה הבדל מהותי בין מה שקורה בפרק ב' לבין מה שפה? או שצמצמנו אותו? נכון? זאת אומרת, כן, לא, לא, ברור. אתה צודק ששם מהבתולות ופה לא, אבל בסדר, זה לא, זה לא, זה לא בהכרח, זה מייצר הבדל, אבל לא הבדל מהותי מאוד. מה?
אני מעריך שגם שם הבחירה שלו לא הייתה גדולה.
נכון. זה מעניין, נכון. זאת אומרת, כאילו בתיסה חן וחסד. חן זה מקום רוחני כזה קצת. וחסד עוד יותר. מה זה חסד? חסד זה איזה מין כוח נתינה ולא כוח קבלה, איזה מין כוח ליצור ולייצר דבר וליזום דבר, נכון? חסדים. יש מקום כזה שהיה גם אז. טוב, בואו נמשיך. אם כן, טוב, אז הוא אומר לה את הדברים, ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן. טוב, יבוא, הרי זה שניים, למה לא יבואו? אבל זה דרך כבוד. יבואו כאילו איזה עמדה שוויונית, ודאי שלא. אז יבוא המלך והמן היום, שימו לב, אל המשתה אשר עשיתי לו. וואו. פעמיים יפתיע את המלך, נכון? איך פעמיים? קודם כל יבוא המלך היום. היום? כאילו, אל המשתה אשר עשיתי לו כבר. כבר סגור, רק תבוא. נכון? זה, יש פה יוזמה? חבל על הזמן. ממש יוזמה, יוזמה יפה, כן? יבוא המלך, איך באמת בעל הטעמים, מה הוא עשה שם? יבוא המלך, מרחת טיפחה? בואו נראה רגע אחד. איזה פסוק אנחנו? פסוק ד'. ותאמר אסתר אם אל המלך טוב יבוא. יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. לא, זה פשטה, זה ממש מחובר. יבוא המלך והמן היום, אז בעצם יבוא המלך והמן תפל אליו. אין לו פועל שמתייחס אליו, אלא משתה, תודה. אלא משתה אשר עשיתי לו. עכשיו תראו את התגובה של המלך, מעניינת. ויומר המלך, מהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. קודם כל, ויומר המלך, למי הוא אומר? לא כתוב למי הוא אומר, אז איך זה היה שם? הוא כמו משלח קריאה לחלל האוויר, נכון? יבוא, עכשיו, מה הוא אומר? מהרו את המן. מה זה מהרו? למה לא קראו את המן? מה ההבדל בין קראו להמן? לא, זה לא הגיוני. קראו להמן. מה זה מהרו את המן?
להמן אין לו חשיבות.
אין לו חשיבות. כאילו, זה, נכון? אין פה, יש פה חוסר, תראו, הייתי אומר ככה, יש פה חוסר סבלנות וחוסר כבוד לאמן. עכשיו, חוסר הסבלנות זה גם אין נמען. הוא לא אומר, ויומר, כאילו, ויומר המלך, מהרו את אמן לעשות את דבר אסתר. איזה מין קריאה כזאת בחלל האוויר, הוא אפילו לא נתן הוראה לאף אחד. הוא רק אומר, אני רוצה שזה יקרה. ומיד באותו פסוק, כמובן, ההגעה, הביטוי לעשות את דבר אסתר הוא גם מעניין. מה זה לעשות את דבר אסתר? נכון? המן כפוף לאסתר. יש פה כבוד לאסתר, כאילו קודם כל, נכון? זה דבר אחד. מה ההבדל בין לעשות את מאמר אסתר לבין דבר אסתר? אתה מצטט את רשי עכשיו. נכון? חושב על רשי. אבל תחשוב על המקרא ועל העברית. באופן פשוט. לעשות את דבר אסתר ומאמר. מאמר קשור לאמירה. תמיד יש כבר תוכן ספציפי. דבר אסתר זה מקום שלא בהכרח. דבר אסתר זה דיבור. דיבור זה עצם התקשורת, עצם הדיבור, לא בהכרח תוכן קונקרטי. הדיבור הוא רחב יותר. כשאני אומר, דיברתי איתו, טוב, יפה. כשאני אומר, אמרתי לו, אז מה יגידו לי? מה אמרת? כשאני אומר, דיברתי איתו, ישאלו אותי, מה? לא חייבים. היה דיבור. אז דבר אסתר זה מקום רחב יותר מאשר מה אמר. נכון? עכשיו, דבר יכול להיות קשה במצב מסוים, כי הוא רוחבי יותר, הוא... אבל לא הייתי לוקח משם הגדרה לכל מקום, אני חושב שהיא לא, היא לא תקפה לרוב המופעים. יש מקומות שזה כן, אבל בכל אופן. אז אם כן, אז הם באים, ויבוא המלך והמן, שימו לב, באופן מאוד ברור, ויבוא המלך והמן תפל אליו אל המשתה אשר עשתה אסתר. בסדר גמור. עכשיו, ויאמר המלך לאסתר, במשתה היין. עוד פעם, אנחנו יודעים שזה במשתה היין, אבל במשתה היין מה זה עושה? קרבה, נכון? כשהיינו במשתה, אופ, תוך כדי שהם במשתה, ויאמר המלך לאסתר, מה?
אבל זה לא שכתוב, לא במגילה. אבל זה לא שכתוב גם משתה היין.
אתה אומר, ויאמר המלך לאסתר במשתה. נו, אז תענה אתה. באמת היא אמרה אל המשתה וכו', והוא אמר לה במשתה היין. במשתה היין, מה הוא מייצר? מה עושה היין? מוריד מחיצות, נכון? אין מה לעשות. מה? כן, ברור, ברור. היא רוצה את הקרבה הזאת, נכון. עכשיו בואו נראה מה הוא אומר לה. מה שאלתך ואינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. שימו לב, הוא הלך צעד קדימה. פעם אחרונה הוא אמר, מה לך? זו אמנם קריאה פנימית, אבל היא ראשונית מאוד. זאת אומרת, היא עדיין נטולת הבטחות. כאילו, מה לך זו שאלה? והתשובה שלה, והתשובה שלו, או ההצעה שלו יותר נכון, ומה בקשתך עד חצי המלכות? מה את מבקשת? יפה. עכשיו את השאלה מה לך הפכה, או החליפה השאלה מה שאלתך, והתשובה לשאלתך, והינתן לך. מה שתשאלי, הינתן. ומה בקשתך עד חצי המלכות, בניגוד לבינתן לך שם ותאס כאן. ואפשר לראות שפשוט הוא הלך צעד אחד קדימה. מה ההבדל בין שאלה לבין בקשה? מה אתם אומרים? לשאול דבר, שאלה היא בעצם... מה? לא הבנתי, מה הכוונה? לא הבנתי את שניהם. לא, אבל פה זה שאלה לא של חפץ, אולי זה קשור, וברור שזה קשור, אבל אני שואל אותו שאלה. אז מה אתה אומר? בשאלה. ובקשה זה כאילו, אז איפה יש, בוא נגיד ככה, מה יותר, איפה יש יותר? נתינה או הבטחה, או איפה הוא הולך יותר לקראתה, בשאלה או בבקשה? בבקשה, זה ברור שבבקשה. תראו, שאלה, קודם כל, שאלה היא קצת כמו משאלה. אני שואל שאלה, והמפתחות נמצאים אצל מי שמשיב את התשובה, והתשובה תהיה שלא, ואני אמנם קיבלתי משהו, אבל אין תיאור שקיבלתי משהו, וגם המילה שואל כהשאלה היא משחקת באותה צורה. אגב, בתחילת ספר שמואל אצל חנה, אלוהי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. וגם אנוכי שאלתיו להשם, שאול שם, משחקים בין השאלה להשאלה, זה... זליגה מאחד לשני. ובעצם זה קשור לעובדה, כשהיא מקבלת משהו בהשאלה, זה לא שלה, זה של הקדוש ברוך הוא. שאלתי משהו, אבל זה שם, רק אני משתמש, אני נהנה, אבל זה היה שם. בניגוד לבקשה, אני מבין, בקשה היא מייצרת איזשהו מעבר יותר של משהו אליי. אני מבקש שמשהו יקרה או משהו יעבור. וזה מין תנועה יותר, לא משאלת לב, אלא ממשות שבעצם עוברת אליי. ומה שאני מבין, זה שפה הוא אומר, מה שאלתך, ובעצם כבר נותן, כאילו, והינתן לך, אז זה לא רק שאלה, כאילו, שאלה אמורה לקבל בהשאלה. לא, לא, והינתן לך יותר ממה ששאלת. אגב, שמואל, בהתחלה היא אומרת, אם נתון תיתן זרע לעמתך, ונתתיו להשם כל ימי חייו. אם נתון תיתן, אם תיתן לי אותו, אני אתן לך אותו. הוא יהיה, יגדל אצלי ואני אקדיש אותו לגבו. זה מה שהיא אמרה. אבל אלי אומר, אין דבר כזה. הילד לא שלך. שאלתך. אמנם, זה בלי ידיעה על מה מדובר, אבל הוא מדבר במונחים אחרים, של שאלה, ובסוף היא אומרת, שאלתי והשאלתי. ולכן קוראים לו שמואל בגלל האקסידנט בין התפיסה שלה לבין התפיסה של אלי, כי היא בעצם חשבה שיקראו לו. איך היו אמורים לקרוא לו? למה? אם נתון תיתן זרע לעמתך, ונתתיו להשם. בסוף, היא קיבלה אותו בהשאלה, וגם אנוכי שאלתיו להשם, ואז קוראים לו שמואל. אבל... המקור היה צריך להיות נתנאל, נכון? נתנאל, אם נתון תיתן לי, זה מה שהיה צריך להיות. על אותו משקל, הנתינה הפכה להיות שאלה. אז פה זה שאלה שהופכת לנתינה, בדיוק הפוך מהתנועה שם. פה, בבקשה, תקבלי, זה דבר ראשון. ומה בקשתך? לא עד חצי מלכות ותינתן אלא ותאס. זה לא רק לתת, אני לרשותך. וואו, תראו מה זה, קורה משהו למלך, משהו פה, משהו השתנה, נכון? היא מצליחה לחולל משהו בפנימיות שלו. מה עושה אמן בינתיים? שותה ים, לא יודע.
איך הוא קשור?
למה אסתר
הביא אותו
בנאמן? זה, אנחנו חכה, עוד רגע אחד. אז השאלה עוד לפני, איך המן קשור? השאלה, אסתר, מה התוכניות שלך? מה הדבר הזה? לאן את לוקחת את הסיפור? בסוף היא הצליחה, אבל אני שואל, מה היא תכננה? אם הייתי יוצר אותה ושואל אותה עכשיו, תגידי, לאן את הולכת? מה הסיפור? יש לה פה אסטרטגיה, יש לה פה תוכנית, היא מחוללת משהו ומובילה. מה?
זה ממש מפתיע הבקשה שלי, והוא אומר חצי המלכות בשעה,
אז פתאום היא אומרת, לעשות משתה, פתאום רואה שיש לה... היא כבר הכינה, לא, היא כבר באה מוכנה לגמרי, היא באה מוכנה לגמרי, חברים. המשתה כבר מוכן. זאת אומרת, היא בשלושת הימים האלה מכינה משתה, משתה משתה, מן הסתם, מזמינה את המלך, למה? לדייט, נכון? מה? שאלה טובה, מה היא עושה פה? אבל יפה, זה בדיוק השאלה, חברים, אנחנו פה נצטרך לפענח את צפונות לב אסתר. אסתר, מה התוכנית? כאילו, מה את עושה? איך את מובילה את הסיפור? ורואים שהיא מתוכננת לגמרי.
מה ההבדל בין הבקשה שניתנת לפסוק ג' לבין השאלה שניתנת לפסוק ג'?
מה?
גם פסוק ג' גם בקשה ניתנת.
אני אומר, בקשה ניתנת או בקשה ותאס, זה יותר. לעשות, לתת למישהו זה, אני אומר, בשאלה, היא גם, מה שאלתך והיא נתן לך, נכון? זאת אומרת, כאילו יש לתת למישהו ויש לעשות למישהו, מה ההבדל ביניהם? ברור שזאת לא הבקשה. כשהיא אומרת, אני רוצה לחדד. מה בקשתך את חצי המלכות ואינה תן לך? ואז היא אומרת, אם על המלך טוב יבוא המלך ואמן אל המשתה אשר עשיתי לו. רגע, זה הבקשה שלך? אז מה התשובה? ודאי שלא. ולכן למחורה, או כשנמצאים במשתה היין, אז הוא אומר לה, מה שאלתך ואינה תן לך? והוא כבר מוסיף, הוא כבר, היא, כבר זה צובר ריבית הסיפור. זאת אומרת, היא כבר, עכשיו ההצעה היא נדיבה יותר. ואז מה היא עונה להצעה נדיבה? בואו נראה. ותען אסתר ותאמר, שימו לב, הכל פה זה אסתר, אין מלכה עכשיו. זה משהו אישי. שאלתי ובקשתי. וואו, אני בתור מלך מתרגש. וואו, שאלתי ובקשתי. עכשיו שימו לב, היא משתמשת בדיוק במילים שלו. נכון? מה שאלתך ומה בקשתך? שאלתי ובקשתי. יש פה הקשבה גדולה. אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי, והנה תן לך, ולעשות את בקשתי, ותאס, אתם זוכרים, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. וואו. מה עובר על המלך עכשיו? הוא במתח. עכשיו, למה הוא במתח? שימו לב מה היא עשתה. יש פה הרבה הרבה חוכמה. כל מילה פה מדודה בסלע. קודם כל היא נותנת כותרת. שאלתי ובקשתי, כמו שאמרת. אם מצאתי חן בעיני המלך, כאילו זו נקודת מוצא שבאמת אני מוצאת חן בעיניך כמו שזה נראה. ואם על המלך טוב, לא רק אני מוצאת חן, אלא שאתה מסכים לנושא, גם היא נותנת לו את העמדה, להגיד את עמדתו. לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, בדיוק כמו שאמרת, אז אני מבקשת שמה שעשינו עכשיו יקרה גם מחר. אלא משתה אשר אעשה להם, לא עשיתי עוד משתה, אני אעשה להם משתה. עכשיו תשימו לב, היא גם הלכה צעד אחד קדימה. לפני כן היא אמרה, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי, לא, ופה עשיתי להם. מה זה להם? גם לך וגם לאמן. מה זה? יש פה בעיה? נכון? זה שינוי שקצת זולג לכיוון של המן. המן מקבל פה, אתמול הוא קיבל מנת כבוד, עכשיו הוא מקבל מנת כבוד פלוס. נכון? זה בעצם המצב. אז אם כן, יבוא המן, אל המשתה אשר עשיתי אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. עכשיו תשימו לב, פה היא כבר לא אומר אשר עשיתי, למה לא עשיתי? אז אתה עושה בחדר אחר. למה לא? מה? אבל הכינה אותו. מה הבעיה שהכינה כבר את המשתה למחר? אתה אומר, מחר זה כבר הכל לא יהיה טרי. כאילו, אם זה היום, אז זה טרי. אבל מה? יפה, יפה. גם זה יהיה חוצפה קצת. סליחה, כבר הכל פה סגור. היא משתפת ושואלת רשות. בעצם היא אומרת, יבוא, היא מבקשת רשות, שימו לב, זאת לא חצי המלכות. מחר, עשה כדבר המלך. מה זה לעשות כדבר המלך?
לבקש.
עכשיו, זה חכם. כאילו, מחר אני אבקש, היא לא אומרת מחר אני אבקש, מחר אני אמלא את פקודתך. ומה הפקודה של המלך? שתבקשי מה שאת רוצה, זה הרי הכל בסוף ישחק היא מעצימה, בעצם היא מעצימה את הדברים שהמלך אמר. וכמו אומרת כבוד המלך לעצמה, היא אומרת, אתה תפרע עד הסוף את ההבטחה הזאת, אז בבקשה אני מעצימה את הבקשה, שאלתי ובקשתי. אם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, מחר אעשה כדבר המלך. פקודתך, אני מחר.
למה? במורד לא ניכנסת
מה זה? מי אמר מה? אז יפה, ביום הראשון, בצד הראשון, אחרי מציאת חן הראשונה, היא כבר ירתה את היריעה וכבר אומרת, בבקשה, זה ירוי, בבקשה, בוא תראה, זה מקום אחד. ועכשיו היא נעצרת. זה בדיוק המקום הזה שאנחנו יכולים להתפלפל פה, אבל זה תחושות המדודות, המדויקות האלה, וחברים, שם הסיפור פה, זה מה שאני לא אגיד את זה, אבל אולי נגיד מרכיב אחד שלו, זה להיות מדויקת מדויקת, ולהוביל את המלך פה איזשהו נתיב מאוד מאוד מדויק ומסוים, כי בסופו של דבר צריך לקרות פה משהו. הבלתי יאמן צריך לקרות. אנחנו יודעים ש... טוב, אנחנו יודעים את זה מההמשך, אבל חתימת מלך זה דבר שלא ניתן להשבה, והיא רוצה שזה כן יהיה להשבה, זה לא פשוט, והיא הולכת לחולל את הבלתי אפשרי פה. אם כן, ככה היא ממנפת את הדברים. השאלה, כמובן, המתבקשת, אסתר, מה את עושה? מה באמת השיטה, מה הדרך? אני מסתכל על השעון ורואה שעל השיטה ועל הדרך נוכל לדבר בעזרת השם בשבוע הבא. כן. רגע. איזה יופי. תראו, הערה נהדרת, תסתכלו. חלוקה לפסוקים היא דבר מאוד מאוד רציני. כי זה כמו משפט שחולק רשות לעצמו. קחו רק את ההצעה הזאת ותתחילו כשאתם לומדים פרשת שבוע או תנ"ך, לשים לב מה נמצא בתוך פסוק ולהבין שזה יחידה, שכל החלקים שלה קשורים זה לזה, והפסוק הבא הוא כבר יחידה נפרדת, וזה שלא צרפו אותם זה דבר מאוד רציני. רק תיקחו את התובנה הזאת, אחת, כלי אחד, בפרשת שבוע שלכם ברצינות, אבל לא לקרוא ככה, ולשבת, אתם תראו מלא מלא תובנות. מלא, הרבה מאוד. אין מקום, אין פרשייה שלא תמצא כמה דברים מאוד מאוד חזקים, משמעותיים. שאלתי ובקשתי זו העצמה גדולה. זאת אומרת, זה כותרת אמרתי, ועכשיו אנחנו מבינים שזה כותרת שאלתי ובקשתי. זה הכותרת לכל מה שאני עומדת לומר, וכותרת, עכשיו אני חושב בכל, האם גם, זאת אומרת, האם הדחייה, הרי מחר אני אעשה כדבר המלך ואומר מה שאלתי ומה בקשתי, אבל עכשיו יש לך עוד שאלה, ויש לך עוד בקשה. מה? יבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשיתי, אשר אעשה להם. אני שואל את עצמי בכל, האם גם זה חלק מהבקשה? אז מה המשמעות באמת של שאלתי ובקשתי ככותרת? שאלתי, ואתה אומר, בעצם מה היה? הוא אומר, מה שאלתי? הוא אומר, עד חצי המלכות ותאס. ואתה נסתר ואתה אומר, זה מילים של המספר המקראי, אבל אחרי הכל מה היא אומרת? תראו, זה לא פרוטוקול, זה המילים של התנך, אבל כאילו מה היא אמרה? שאלתי ובקשתי. פתיחה כזאת ברור שהיא מאוד מעצימה את הנוכחות שלהם כמקרינה על כל מה שיקרה פה. זה הסיפור, שאלתי ובקשתי. קיבלתי, אני הולכת איתך. יפה, זאת אומרת, כותרת, אני הולכת איתך, וזה הלוז, זו נקודת המוצא, לשם אנחנו הולכים. אבל אם מצאתי חן וכו', לעשות את, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, אז אני מבקשת לדחות את זה למחר. זאת אומרת, הייתי אומר ככה, שאלתי ובקשתי זה כמו העמידה שלה בפעם ההיא, נכון? שאלתי ובקשתי זה כמו לעמוד, וכמו לומר, אני מקבלת את הדברים שאתה אומר, וזה מה שיהיה, זה קודם כל. זאת אומרת, כל מה שאני אומר זה במסגרת הזאת. עכשיו, צעד שני, אם אתה באמת רוצה לתת את שאלתי, אז בוא נדחה את זה למחר. וזה התקדמות, זה תביעה חדשה. כאילו, תגידי עכשיו, למה את לא אומרת עכשיו? הרי כשהיא אומרת שאלתי ובקשתי, מה הוא מצפה? נו, הוא במתח. הרי כבר הוא שאל פעם אחת, היא אמרה, יבוא המלך למשתה. עכשיו הוא בא למשתה, היא אומרת לו, מחר. מה זה? ברור שהמחר הזה זה דחייה לא פשוטה. היא מותחת אותו. אז לפני שהיא מותחת אותו, היא קודם כל אומרת, אני איתך. שומעים? אני איתך במטבע הלשון שלך. גם המתיחה זה לא משהו אחר. אם על המלך טוב לעשות את שאלתי ולתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, אם אתה באמת רוצה את זה, אז בוא נדחה את זה למחר. ואז באמת, הפסוק הראשון, פסוק הראשון זה כמו להגיד, כבוד המלך, אני איתך, נקודה. מפסיקים משפט. מחכים. המלך רגוע. אני ממשיכה. שומעים את המקום? כאילו, אני איתך, נקודה. כן. עכשיו היא לא מציגה את הבקשה. לא הבנתי, עוד פעם. אבל אי אפשר להגיד את זה קשה לה, אנחנו נראה, זה לא נכון. זאת אומרת, אתה לוקח את זה למקום שהוא לא מתאים, הוא לא נכון. היא רוצה את הדחייה הזאת, אנחנו נראה בהמשך. זה לא שקשה לה עכשיו. היא רוצה שיקרה משהו ביום הזה, שכולם בלחץ. והמן יעבור עליו משהו, ויעבור משהו על המלך ביום הזה. והיום הזה, היום ציפייה מבחינתה, אני מבין שהוא לב הסיפור. ולכן אני חושב ש... היא הולכת למתוח אותו עוד יום, ולפני שהיא מותחת אותו, היא מרגיעה אותו קודם כל. היא אומרת, זה במתווה שאתה אמרת, נקודה, אל תדאג, אני הולכת לשם. ועכשיו אני מבקשת שמחר אני אספר לך את זה. אבל זה רק אחרי שנראה מה ההיגיון ומה ההובלה שלה, אז אפשר יהיה לענות לעומק על השאלה שאתה מציע. ברכת השם.